ברוך הקהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש כוזרי. מאת רבנו יהודה, בן רבי שמואל הלוי. אתה רוצה להקליט? אתה יכול לשים את זה פה? בסדר, אוקיי. אנחנו במאמר ראשון, בעיצומו של עוד קוף תת, במהדורת אבן שמואל, זה בעמוד ממלף. משל למה הדבר דומה, כן? בפסקה השנייה, משל למה הדבר דומה, עמוד מ"א, מה כל כך מסובך למצוא את זה? עמוד מ"א, משל למה הדבר דומה. עכשיו אתם זוכרים שבתחילת המאמר ראינו את משל מלך הודו, אבל האמת שצריך לכנותו משל מלך הודו הראשון. למה? כי יש משל מלך הודו השני. השני זה מה שאנחנו נקרא כאן. כן, השאלה היא שאלת הוודאות של חיי הנצח. מי אמר שיש חיי העולם הבא, שיש הישארות הנפש? שאלה שמטרידה את רוב בני האדם ונידונה בדתות. אז רבי יהודה הלוי בעצם מאמץ את הביקורת על הדת בנושא הזה, שהדתות מדברות על עולם שאין מי שיעיד עליו. מניין לך שיש חיי נצח? לא היית שם. גם לא ראינו אדם שחזר משם לספר לנו שאכן כך הוא. ולכן צודקים מבקרי הדת, האפיקורסים, מבקרים, המפקפקים, שטוענים שכל הסיפורים האלה הם סיפורי סבתות. לעומת זה, הסביר לנו רבי יהודה הלוי שמי שפוגש נביא, עובר שינוי בנפש. המפגש עם הנבואה מפגיש את האדם עם אדם אחר, שבאופן גלוי לא שייך לפה. כלומר, רואים שאתה מעולם אחר. אז אם אתה בא מעולם אחר, סימן שיש עולם אחר. בוא איתי, חבר, מכוכב אחר. וגם היה מקום כן לחשוב שמי שאצלו נוצרה הוודאות של קיום העולם העליון, למשל מי שנחר במעמד הר סיני או בקריאת ים סוף, אדם כזה נפגש עם העולם העליון, ולכן תהיה לו השתוקקות למות. כפי שמצאנו השתוקקות מיסטית כזאת אצל חלק מדתות המזרח. ולמרבה ההפתעה, הסביר לנו רבי יהודה הלוי, שלא כן הוא, שהתורה לא דיברה באופן מרכזי, נאמר, על חיי העולם הבא, אלא היא דיברה דווקא על חיי העולם הזה. ואז עולה השאלה, למה הכתוב מתעסק כל כך הרבה בעניינים של העולם הזה? אם בחוקותיי תלכו, עץ השדה ייתן פריו. אבל אני חשבתי שאם בחוקותיי תלכו, אני אזכה לחיי העולם הבא. למה זה לא מוזכר בכתוב? ומצאנו בזה גישות שונות, שתי הגישות העיקריות הן של רבי יהודה הלוי ושל הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהתורה לא כתבה על עולם הבא בגלל שאי אפשר לכתוב על עולם הבא. כי אין לנו מילים לתאר מציאות על חושית. לא קיים אצלנו. אצלנו כל המושגים כולם נקלטים דרך עולם החושים, ולכן התורה לא יכלה לכתוב, בלי לשקר, על עולם שאיננו מושג בחושים. אבל היא כן דיברה על הסרת המונעים. יש דברים שמונעים מאיתנו להגיע לחיי הנצח, וזה תרדות העולם הזה. שם בעיקר שלוש, כשאדם נרדף, רעב או חולה. כשאדם נרדף, רעב או חולה, קשה לו מאוד לעסוק בכל תחומי החוכמה הדורשים שלווה, ולכן הוא לא יכול להידבק בחיי הנצח. לכן הבטיחה לנו התורה שאם נלך בחוקותיה, יוסרו ממנו המונעים האלה, ונהיה בריאים, בטוחים ושבעים. ואז נוכל לעסוק בחוכמה ולהשיג חיי העולם הבא. לפי ההסבר הזה של הרמב״ם, יוצא שחיי העולם הבא הם המטרה. רבי יהודה הלוי אמר לנו את ההפך הגמור, וזה שחיי העולם הזה הם המטרה. איך? המטרה לא בעצם לא חיי העולם הזה ולא חיי העולם הבא. המטרה האמיתית היא הדבקות באל. הדבקות באל. אתה איתי? כן. והדבקות באל, מה אכפת לך איפה היא מתקיימת? אם היא מתקיימת בחיים שאחרי המוות, בחיים שפה, העיקר להיות דבק בשם. ולא עוד, אלא שיש יתרון לדבקות המתגלה בהשראת שכינה בעולם הזה, מכמה בחינות, זה שזה חל באומה, זה שזה ניתן לבדיקה וכדומה. בסדר? מה?
לגבי הנחת היסוד שרבי את המהלך, שהבן אדם שנפגש עם נביא בעצם יש לו קשר לעולם הבא.
לא התחלתי עם זה, הזכרתי את זה קצת אחרי ההתחלה של דבריי, וזה לא אני אמרתי את זה, זה רבי יהודה הלוי בשיעור הקודם. כן, נו אז מה?
לא, אני שואל, אותו דבר גם אם לקח את זה שהתחלתי העולם הזה, אז הנביא נפגש עם התגלות אלוהית. איך אנחנו בתור אנשים שאין התגלות אלוהית ואין נבואה בזמן שלנו, איך אנחנו יכולים להאמין?
נכון. אז באמת, בזמן הזה, זה הרבה יותר קשה. זה שהיהדות התרכזה בענייני העולם הבא, זה רק בגלל האכזבה והסבל שמספק לנו העולם הזה.
וגם העולם הזה, גם כל ההבטחות שיש על העולם הזה, זה על ידי הנבואה. אין לנו מפגש עם משה רבנו או עם אחד מהנביאים שהיו אחריו.
אתה צודק. לכן, אי אפשר. זה מפוקפק. עכשיו, זה בדיוק מה שרבי נחמן מברסלב אמר. רבי נחמן מברסלב נכנס לבית המדרש, והוא שמע את תלמידיו מדברים על עולם הזה ועולם הבא. ואז הוא התערב בשיחה. ואמר להם, הנה כל העולם אומרים שיש עולם הזה ועולם הבא. עולם הבא? ברור שיש. הרי חז"ל גילו לנו שיש. אבל עולם הזה צריך אמונה גדולה להאמין שיש עולם הזה באיזשהו מקום, כי כאן זה הגיהינום. עד כאן דברי קודשו. מה? הוא ציני וגם אופטימי. זאת אומרת, הוא אומר, עולם הזה קיים, אנחנו עוד נגיע פעם לעולם הזה. בסדר? אבל אפשר להבין אותו. כן, באמת, העולם הזה, גיהינום.
הגיהינום זה הגלות או
עד הקמת מדינת ישראל. הקמת מדינת ישראל הייתה חזרה לעולם הזה. דבר גדול. כן. טוב, מה? הוא אמר שהדבקות בקדוש ברוך הוא בעולם הזה זה יותר טוב מכמה טעמים. לבריאות. הטעם האחד, שזה דבר לאומי. כן? כלומר, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, זה מתקיים, במובן לאומי, ואתם תהיו לי לעם. שזה יותר טוב ממדרגת העושר של היחיד. כי זה מקדש גם את הפוליטיקה, את כל הממד הכללי.
שם זה לא יהיה.
נכון. עכשיו, הבנת אותי, נכון? עכשיו, הדבר השני הוא, וזה מה שהוא מדגיש כאן יותר, שזה דבר שניתן למדידה. כן? התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו, יש גשם. בוא נבדוק. בסדר? זה ניתן לבדיקה. בעוד שהרוצה לשקר ירחיק עדותו. שמה, בעולם, אחרי שתמות, תקבל משהו. בסדר? הבנת את שני הנקודות. כן. הרב קוק אומר גם כן, שגן עדן זה ליחיד. עולם הזה זה לאומות. העתיד הרחוק הוא לא עולם הזה ולא גן עדן, אלא תחיית המתים. בוודאי. תחיית המתים הוא מצב שבו יש פיוס בין העולמות. אין יותר עולם הזה לעומת עולם הבא, גשמיות לעומת רוחניות וכדומה. הכל מיוחד בתפיסה אחת. גם זה וגם זה. אלא שזו צורת חיים שאין לנו מושג בה, כיוון שלא חיינו אותה, לא חווינו אותה מימינו. אבל אפשר לדבר באופן כללי. הגוף יהיה, מה פירוש הביטוי הגוף יהיה? הבנתי, לא מבטרים, אבל השאלה היא, מה פירוש הדבר הגוף יהיה? זאת שאלה מאוד גדולה. אני אשאל אותך שאלה. הרי אתה יודע היום לפי הפיזיקה החדשה, שהעולם הזה בנוי מגלים. גלים. גלים. כן, גל. כן? לא, אין ממשות אובייקטיבית, מששית, אפשר לומר, לחומר, נכון? למה לא? בגלל שכמות החומר שאתה יכול לרכז, נגיד, ביחס לריק, היא קטנה מאוד, כן? וגם אותו חומר שבתוך עולם שרובו המוחלט הוא ריק, גם אותו החומר אינו אלא אורך גל. שמתרגם לפרוטונים, לאלקטרונים, לנויטרונים וכדומה, אבל בעצם חלקיקי היסוד של כל זה אינם דברים ממשיים. עד כאן ברור? אז הם ממשיים אבל לא מששיים, כלומר לא ניתנים לחישה. נכון. אלא מה? זה אומר ש... אבל אתה לא רואה את זה, נכון? אתה נגיד יושב על כיסא, הכיסא מוצק, מורגש, נכון? אבל זה אשליה. תאר לעצמך שהיית בדרגת הכרה, שבמקום לראות את מה שאתה רואה היום, היית רואה את הגלים האלקטרומגנטיים המהווים את עולמנו. אז היית אומר, החומר ישנו, אבל איך ישנו? אחרת מאיך שאתה תופס. מובן? בסדר. לכן אני אומר, התפיסה שלנו את העולם החומרי, ואת היפרדותו מהעולם הרוחני למשל, זה דברים שעתידים להשתנות. אבל ברור שהגוף שותף. אמרת נכון, לא מבטרים על כלום. אבל מה, איך לא מבטרים? כן? למשל, האם, נגיד אומר כך, אם אתה תהיה בסדר, בסוף אתה תהיה ראש ממשלה. שואל הילד, ראש הממשלה, יש לו מסטיקים או לא? כאילו שזה מה שחשוב. ברור. אבל זה מה שחשוב לו.
אני מדבר כאילו במושגים של פה.
נכון, בדיוק. בוא נגיד לך, יש דבר מעניין, כשהרמב״ם מתאר את העולם הבא כעולם שאין בו גוף. ואומר הרמב״ם, העולם הזה שאין בו גוף, שבו יש דעת אלוהים וכו', הוא אשר כינו חכמים, אתה מסתיר מישהו מאחוריך, כן. הוא אשר כינו חכמים בשם סעודה. בסדר? אומר הרעבד, אם זו סעודה, אין כאן כוס של ברכה. ויפה הייתה לו השתיקה. עד כאן דברי קודשו של הרעבד. הבנת אותו? מה הבנת?
שאין ברכה.
הוא לא אמר אין ברכה.
אין קשר בין ה...
הוא לא אמר אין קשר. הוא אמר אין כאן כוס של ברכה. מאיפה בא הביטוי הזה, כוס של ברכה?
יצחק הוא זה שיזמר.
דווקא לא יצחק, אבל לא משנה. הוא מתכוון לאיזה מדרש שאומרים שבסעודה של עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם לזמן. ואברהם אומר, אני לא יכול לזמן, לא יכול לקחת כוס של ברכה, כי יצא ממני ישמעאל. אז הוא פונה ליצחק, ויצחק אומר, יצא ממני עשיו, לא יכול. פונה אל יעקב, אומר, אני נשאתי שתי אחיות, שעתידה התורה לאסור. אומר למשה, משה אומר, לא נכנסתי לארץ. פונה ליהושע, יהושע אומר, לא היה לי בן. פונה לדוד, בדלת ברירה. כן, כי דוד, יש לו הסיפור, בת שבע וזה, לא נעים. דוד לוקח את הכוס ואומר, לי נאה לברך, שנאמר, כוס ישועות אשא ושם השם אקרא. אז הרמב״ם הסביר את כל הסעודה כדבר רוחני, כמשל. אומר הרעבד, אם זה משל, איפה כוס של ברכה? עד כאן קושייתו. קושייה נפלאה, נכון? לכאורה, למה הקושייה איננה קושייה? אם הסעודה היא משל, אז גם הכוס היא משל. נכון? עד כאן קושייתי על קושיית הרעבד. עכשיו בוא נקשה עליך קושייה חרדית. מה, הרעבד לא ידע את זה? כן, זאת אומרת, הרעבד לא יודע שאפשר להקשות שגם הכוס היא משל? מה התשובה? לא, זה הרמב״ם, מה שאני רוצה לתרץ את הרעבד. שמה?
אם אתה מתכוון, אם זה
רוחני, אז יפה השתיקה, אם מקום אחר הכל אתה
צריך לפרש.
זה הרמב״ם אמר יפה השתיקה.
יש שתי פרטים
במשל.
יש שתי פרטים במשל, יש סעודה וסקוס. למה בירת הסעודה ואותו משהו
רוחני? יפה, אז נגיד ככה. הקוס היא משל, הרעבד מסכים לזה. אבל הקוס היא משל למה? מה? זה האכילה. מה זה הקוס? למה משמשת כוס? כלי קיבול. מה כלי קיבול באדם? הגוף. אז אם ככה, אם כתוב שיש כוס, אם כן יש גוף. לא משנה, אבל יש משהו מן הגוף שם. איזושהי שארית, איזושהי עדות. לא מבטרים. גם הכוס נמצאת שם. אם הכוס נמצאת שם, אז יש גוף. כי הגוף הוא כוס. בסדר? טוב. אז קשור היה לשאלה שלך ושלך. אפשר להמשיך? טוב. אחרי כל הדברים הנפלאים האלה, ממשיך החבר במשלו. בעמוד מם א'. משל למה הדבר דומה? לחברים. שחנתה שיערתם במדבר. ונפרד אחד מהם והלך להודו. כזכור, בימי רבי יהודה הלוי, המילה הודו מציינת את הגלקסיה הקרובה. כלומר, זה רחוק. הודו זה כאילו מקום האגדות. זה כמו שאתה אומר, הונולולו. כן? אז היום לא אומרים הונולולו, אומרים, פעם לא אומרים, היו אומרים הודו. כן? אבל הודו זה כאילו המקום שקשה מאוד להגיע אליו. ומלך הודו קיבלו בכבוד רב, מי שנודע לו, כי הוא אחד החברים ההם. אתה מהשיירה? כי המלך הכיר את אבותיהם שהיו אוהביו. וייתן המלך בידו מתנות יקרות, למען יסען אל חבריו, וילבישו בגדי חמודות. וישלח עמו מכבודתו אנשים אשר לא היה עולה על הדעת, כי יצאו מלפני המלך וילכו אל המדבר ההוא. אף ציווהו על מעשים אשר יעשה, וחרת עמו ברית, על פיה קיבל עליו האיש לעבוד את המלך. והנה זה שב האיש אל חבריו בלוויית צירי מלך הודו. והחברים סמכו בצירים, וחלקו להם כבוד ועיקר, ובנו להם ארמון לשבת בו. ברבות הימים התחילו החברים ההם שולחים מאיתם שליחים להודו, למען יראו שם את פני המלך. דבר זה עלה ביד השליחים על נקלה, כי דאגו להם צירי המלך, אשר הוליכום בדרך הקרובה והישרה. ובשובם ידעו כל החברים כולם, כי כל הרוצה להגיע להודו, קל הדבר מאוד עליו, אם רק ידבק בעבודת המלך ויכבד את ציריו המוליכים אותו אל המלך. מעתה לא שאל איש מה העבודה הזאת לנו. הסיבה הייתה ברורה להן כל, להידבק במלך, כי הדבקות בו היא העושר. עד כאן המשל. והנמשל הוא, החברים הם בני ישראל, והתייר הראשון הוא משה, והתיירים האחרים הם שאר הנביאים, וצירי מלך הודו הם השכינה והמלאכים, ובגדי החמודות הם האור המושכל אשר העיר את נשמת משה בנבואה, והאור הנגלה אשר קרן על פניו, והמתנות העיקרות שנשלחו אל החברים הם שני הלוחות ועליהם עשרת הדיברות. זאת אומרת שמכאן ואילך יש קו תקשורת, הבריאות, קו תקשורת בין הבורא לבין האדם. לא כן בעלי הדתות האחרות. הם לא ראו דבר מכל זה. וכאילו נאמר להם, קבלו עליכם לעבוד את מלך הודו כמו שקיבלו עליהם החברים מהם, ואז תקריבו אל המלך אחרים מותכם, ואם לא תעבדו, וירחיקכם המלך ואנשכם אחר המוות. והנה אחדים מהם אמרו, מעולם לא בא אדם אלינו לספר לנו, כי מיום אותו הוא נמצא בגן עדן או בגיהינום. אולם רבים העדיפו, לשם השמירה על המקובל ועל הסכמת הציבור לדעה אחת, לקבל עליהם את העבודה ההיא. אך תקוותם בשכר זה חלשה הייתה בנפשם, ורק כלפי חוץ הופיעה כחזקה ומקוימת, כי באמונה ההיא היו מתכבדים ומתפארים על פני המון העם. האומנם יוכלו אלה להתפאר בשכר אשר לפי טענתם יעלה בידם אחר המוות, על פני האנשים המגיעים לשכר זה בחייהם, דיינו עם ישראל בארצו, האין טבע הניבים והחסידים קרוב יותר לקיום הנצחים מטבע מי שלא הגיע למדרגה זו? אתה פוגש את הניבים, אתה רואה את העולם הבא בממשות מול עיניך. עד כאן ברור. זה פחות או יותר חזרה בדרך משלית על מה שאמרנו מקודם. שום דבר. המשל לא הוסיף כלום. כי הרי הוא כבר אמר מקודם את העניין. כן? נכון. נחמד, לא? מה שנקרא פסק זמן, אני יודע, לפעמים אתה יודע, צריך פרסומות באמצע. ואם המתח האינטלקטואלי קשה מנסות, צריך קצת להרגיע, אתה עושה משל יפה. זה עוזר. טוב, עד כאן ברור? טוב, אז יאללה חבר'ה, נתניה לעבר קוף יוד. אמר הכוזרי. אכן, מה רחוק הדבר מן ההיגיון כי יהיה אדם קלה בטבעו, וכי יובדו גופו ונפשו כמות הבהמות, וכי יקרה דבר זה את כל בני האדם, חוץ מן הפילוסופים לפי דעתם. טוב, פה יש ביקורת על המושג של הישארות הנפש, כפי שהוא בפילוסופיה של ימי הביניים, ובמידה רבה, אצל, גם בימינו יש משהו מזה. כלומר, לפחות ההדים של ההשקפה הזאת עדיין קיימים. מה הרעיון? הרי אמרו הפילוסופים, לא כולם, אבל נגיד רוב פרשני אריסטו, מהעת העתיקה ודרך הערבים, כגון אבו נאסר אל-פארבי ואלכסנדר מפרודיסיה, הסבירו שלפי אריסטו, וכך גם לפי המדע, כן? כי אריסטו נחשב למדע, הנצחיות איננה מובטחת מראש לנפש האדם. אלא, קוראים לזה הכנה. יש הכנה בנפש הבהמית לקבלת המושכלות. הבנתם? יש הכנה בנפש הבהמית לקבלת המושכלות. מה זה נפש בהמית? למי יש נפש בהמית? למשל, לחתולים. נכון? לחתול יש נפש בהמית. וחתול שנדרס, מה קורה לו? מת. מה עם נצחיות הנפש שלו? וואלו, אין. נכון? מת כחתול הנדרס. לעומת זה, אומרים בעלי הדתות שהאדם יכול להמשיך לא כמו החתול, אלא יש לו קיום אחרי המוות. אמרו הפילוסופים, הרעיון הזה של הדתות הוא נכון חלקית. סתם אדם הוא חתול, אבל הוא חתול עם פוטנציאל להפוך לנצחי. נכון? איך אומרים פוטנציאל בשפה של ימי הביניים? הכנה. ואיך קוראים לנפש של הבהמה? נפש בהמית. ומה יעשה את הנפש הבהמית הזאת לנצחית? השגת המושכלות. מה זה מושכלות? אמיתות נצחיות. אם אתה, במקום להיות סתם אוכל המבורגר כל ימי חייך, יודע גם לפתור משוואה ריבועית, אתה נפגשת עם תוכן נצחי. ואז אתה זוכה לחיי העולם הבא של המתמטיקאים. בסדר? עכשיו, זה, כל זה, בואו ננסח בתרגום פשוט. הנצחיות היא הכנה, פוטנציאל, בנפש הבהמית שכמו של החתול, לקלוט המושכלות, דהיינו אמיתות נצחיות. ואז האדם זוכה לחיי העולם הבא. כמה אנשים כאלה יש בעולם? מעט. הפילוסופים. הפילוסופים הם קבוצת עילית קטנה, שכיוון שהיא משיגה את האמת הנצחית, היא זוכה לחיי העולם הבא. מה עם שאר בני אדם? הם כמו חתולים נדרסיים. בסדר? אז מה שאומר כאן, אכן מה רחוק הדבר מן ההיגיון, כי יהיה האדם קלה בטבעו, וכי יובדו גופו ונפשו כמות הבהמות, וכי יקרה דבר זה את כל בני האדם, חוץ מן הפילוסופים לפי דעתם. אומר רבי יהודה הלוי, יש פה משהו לא סביר, שמין האדם בכללו בעצם דומה לחתול, ויש איזו קבוצה אינטלקטואלית שרק היא יוצאת מזה. משעמם למעלה, כמה פילוסופים כבר יש? כן, מה אתה אומר? הוא לא דן בזה בכלל. אתה שואל. יפה. אז שאלה זאת תידון בפסקה קוף יוד א'. לצערנו אנחנו עדיין רק בפסקה קוף יוד. ולכן אין אנחנו יכולים להתייחס לשאלתך המעמיקה. כן. טוב, הם הגיעו לזה מתוך שהם מאוד העריכו את הפילוסופיה, ומאוד העריכו את המושכלות, וגם ראו שרוב בני אדם הם כמו חתולים. מזה הם הגיעו. יש על זה ספר שלם, שכתב אריסטו, ספר הנפש, ששם הוא דן בהרחבה בשאלות האלה. וגם לאפלטון שקדם לו, יש ספר הנקרא פיידון, שבו יש דיונים ארוכים על הישארות הנפש, כפי שסיפר סוקרטס ביום מותו. וגם יש לו עוד ספר לאפלטון בשם גורגיאס, שבו הוא דן גם כן בשאלת הישארות הנפש. ועוד פה ושם. הפיתגוראים גם עסקו בזה, וכו'. כן. אתה שואל, איזה דרגת פילוסופיה צריכה להיות לי, לפי הפילוסופים, כדי לזכות לחיי הנצח? כי הרי למשל, אפלטון, אריסטו חולק על אפלטון, יש דברים יסודיים. אז האם לפי אריסטו, לאפלטון אין חלק לעולם הבא? או לא? זו, אז השאלה היא, מהי הדרגה המינימלית? אם תאמר שצריך לדעת את האמת כולה, אז אין לך פילוסוף שבאמת זוכה לחיי הנצח, ולכן אבו נאסר אל-פארבי, שהיה אדם הגון מבחינה אינטלקטואלית, טען שכל הדיבורים על חיי נצח הם שיחות נשים זקנות. איך הוא טען? כנראה שהקושיה שלך הביאה אותו למחשבה שבעצם אין חיי העולם הבא. לא שבאופן עקרוני זה בלתי אפשרי, אבל באופן מעשי זה בלתי אפשרי. אולי רק לאבו נאסר אל-פארבי זה כן, אז הוא לבד שם, כן.
שעמם.
שעמם משהו, משהו. כן. עוד משהו? לא. טוב. כן. הצדוקים לא האמינו בחיי העולם הבא. ביתוסים אני לא יודע. מה?
הם האמינו שאם אתה לא פילוסוף, אז אתה
לא... לא, 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 אני לא יודע אם הצדוקים זה הייתה השפעה פילוסופית. זה היה נאמנות קיצונית לפשט הכתוב. כיוון שבפשט הכתוב לא נאמר במפורש שיש הישארות הנפש, אז הם הלכו בכיוון הזה. יכול להיות, הרי הצדוקים היו בדרך כלל שייכים לאריסטוקרטיה הכהנית. והאריסטוקרטיה הכהנית הייתה באה במגע עם הפילוסופיה הכללית. יכול להיות. מי יודע. אבל גם בפילוסופיה הכללית, אפלטון כן האמין בהישארות הנפש. אז קצת קשה, הדברים האלה. לעומת זה, הקראים, למשל, שטוענים לרצף היסטורי עם הצדוקים, דווקא הם כן מאמינים בחיי העולם הבא ובתחיית המתים. לא יודע, אבל עובדה. גם הנוצרים, להבדיל, מאמינים בחיי העולם הבא ובהישארות הנפש. כן. טוב, יש מה לדון, תולדות, הדעות וכדומה. עכשיו, הנוצרים והמוסלמים, לפחות נגיד הדתות הרשמיות לא סוברות שרק לפילוסופים, תודה רבה, שרק לפילוסופים יש חלק לעולם הבא, אבל הם מציבים תנאים אחרים. למשל, עבור הנוצרים, כל בני האדם יש להם חלק לגיהינום, אלא אם כן הוא האמין בעקרונות התיאולוגיה הנוצרית. אבל אם אדם היה סופר צדיק, והציל מיליארדי בני אדם ממוות, ורק היטיב כל ימיו, אבל לא האמין בישו, אין לו חלק לעולם הבא. כן? זאת הטענה של הנוצרים, וגם הטענה של האסלאם, שמי שאיננו מאמין באסלאם, אין לו חלק לעולם הבא, חלקו בגיהינום נצחי. כן? הכופר יורד לגיהינם נצחי, אבל הוא יכול לצאת מזה, אם הוא יגיד אללה אללה ומוחמד רסולה, אז הוא יצא מזה. כן, מה אתה אומר? אנקדוטה אתה לא יכול להוסיף, אבל אנקדוטה אתה יכול. כן, כן. כן. נו. אתה בטוח שהאנקדוטה הזאת נכונה? מעניין. טוב. יש רק בעיה אחת. אתה אומר שהעיתונאי היה מערוץ אחד, לא היה ערוץ אחד בימי אייכמן. זה כבר קושיה ראשונה. מה? אבל אז לא הייתה טלוויזיה. צולם, אבל הייתה טלוויזיה? טוב, אבל אז לא קראו לזה ערוץ אחד. היה רק ערוץ אחד, אז לא יכול להיות שקראו לזה ערוץ אחד. אז זה כבר מהווה קושיה ראשונה, שמערערת את האמינות של הסיפור. לא, אני חושב שקראו לזה הטלוויזיה הישראלית או משהו כזה. טוב, לא יודע. טוב, אני מוכן לקבל את זה בספק. טוב, אבל בכל מקרה, הטענות של הנצרות והאסלאם גם הן פה זוכות לגיחוך מסוים, וכמה רחוק מה שאומרים אנשי דתות ידועות. כי האדם מגיע לחיי נעימות בעולם הבא, על פי מילה אחת שהוא אומר בפיו, אף אם הוא לא ידע כל ימי חייו מילה אחרת מלבד זאת, גם אם לא יבין את משמעותה. זה נאמר על הדוגמה הנוצרית. כמה גדולה מעלתה של המילה ההיא, אשר ביכולתה להעביר את האדם ממדרגת הבהמות אל מדרגת המלאכים הנשגבה. כי מי שאינו אומר אותה מילה יורד לדעתם אל מדרגת הבהמה, אפילו פילוסוף מלומד, ואף אם כל ימיו יעבוד את האלוה מתוך השתוקקות אליו. כן, זה כן, קשה לקבל את ה... כרטיסי כניסה שמוצבים לחיי הנצח על ידי הפילוסופיה או על ידי הנצרות והאסלאם. רק אם אתה משלנו, אתה בפנים. אתה לא משלנו, אתה בחוץ. דבר שלא מתקבל על הדעת. כן. אז תדחה אותם, תדחה את הדחייה, נראה אותך. אתה יודע, האפיפיור העכשווי אמר לאחרונה הצהרה כנסייתית שגרמה לרעש גדול מאוד בעולם הנוצרי. כשהוא לא יכול היה לומר שגם ליהודי יש חלק לעולם הבא, גם אם הוא לא מאמין בישו. אבל הוא אמר משהו קרוב לזה, שהאפשרות ש... היהודים יזכו לחיי הנצח גם בלא אמונה בישו, היא מן המסתורין של האמונה. כן? זה בעצם היה להגיד שהוא מכיר בזה. עכשיו, הדבר הזה זיכה אותו בביקורת חריפה של הפרוטסטנטים, שאמרו, אם כך אתה אומר, אתה נוטל מן היהודים את חיי הנצח, זה אכזרי, זה אנטישמיות. כי אתה אומר שהוא כבר לא צריך להאמין בישו. איזה אנטישמי אתה. כן? טוב, זה ויכוחים פנימיים אצלהם, זה מאוד מעניין. טוב, אז אני לא יודע איך לפתור. לפעמים, אתה יודע, יש דברים שבמשפט אחד פשוט אתה יכול לסתור. לא יודע.
כל המדינה של הגלגלים, היום בימינו זה נהיה כמו שטות.
כי זה דווקא זה לא היה שטות בכלל. אמונת הגלגלים, זה היה מאוד הגיוני לפי תמונת העולם, כפי שהיא הצטיירה לפניהם. זה הכל. הם לא, ברגע שאתה לוקח את הארץ כמרכז, הכל הגיוני.
כן, הוא מגחך על זה שאריסטו, כשחשב על עצמו, היה צריך לייצר עוד אריסטו גם.
כן, נכון, זה במאמר רביעי. יפה. נכון. טוב, אז פה השאלה שאלתה, מישהו שאל על גוי. מי שאל על גוי? אתה שאלת. אמר חבר, לדעתנו אין אדם בעולם, בין איזו אומה שיהיה, אשר לא יגמלהו האלוה שכר טוב על מעשיו הטובים. כן, זה ברור. כן, יש ביטוי בגמרא, במשנה, סליחה. האומר, אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. זה משנה. שואלת הגמרא שאלה יפה מאוד. שואלת הגמרא, וכל כך למה? מה פירוש השאלה? מה זה וכל כך למה? היית אומר, בסדר, הוא לא מאמין בזה, אין לו חלק לעולם הבא, מה הבעיה? עבור הגמרא זה דבר בלתי אפשרי, שבגלל הצהרות של בני אדם, ינטלו ממנו חיי הנצח. הוא אמר שאין תחיית המתים, אז בגלל זה אתה לוקח את העולם הבא שנתן לו האלוה? איך אפשר? אין, מה זה מגיה? זה דוגמטיקה נוצרית? ברור? לכן הגמרא מתקשה בזה, נותנת את התשובה שהיא נותנת. טוב.
גם יש ביהדות איזה מועדון חברים כזה. כל ישראל שם חלק לעולם הבא. לא משנה מה תעשה, לא משנה מה תחשוב, יש פה רף מסוים, משהו שקצת מזכיר את
ה... אז זאת אומרת, הפוך. לא דחייה, לא כל ישראל שם חלק לגיהנום, אלא כל ישראל שם חלק לעולם הבא. יש רק בעיה אחת. יש המשך למשפט הזה.
חוץ מי...
לא, לא כתוב חוץ מי. אם היה כתוב חוץ מי, היה בסדר גמור. זה לא מה שכתוב. כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר וגומר, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, ויש לנו רשימה שאין להם. זה סתירה. אמרת לפני כן, כל ישראל יש להם חלק, אחר כך אתה אומר לי, יש כאלה שאין להם חלק. תחליט, או שכולם, או שלא כולם. למה אמרת כל ישראל? היית אומר, יש מישראל שיש להם חלק לעולם הבא, ויש שאין להם. אבל אמרת, כולם יש להם. לכל ישראל יש חלק לעולם הבא. אבל יש כאלה שאין להם. איך? מבין את השאלה שלי?
כן.
האם אתה מעוניין בתשובה? לא נורא. התשובה היא פשוטה. כל ישראל, כולל אלה שאין להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא. זו תשובה ברורה, לא?
לא, ממש לא.
זה בדיוק מה שהמשנה אמרה. היא אמרה, כל ישראל שם חלק לעולם הבא. עכשיו עושים לך רשימה, אלה שאין להם וכו'. זאת אומרת, לכולם יש.
כמה מדרגות בעולם הבא?
לא. אלא כולם יהיו חייבים להגיע לעולם הבא, בי הוק או בי קרוק. זאת אומרת, שיש אחד שאין לו חלק לעולם הבא, יעבור גלגולים, גהינם וכו' וכו', עד שבסוף יהיה ראוי. כלומר, זה לא סימפתי הביטוי הזה. כל ישראל יש להם בסופו של דבר, אחרי מאמצים, חלק לעולם הבא. יש מי שנכנס בדלת הראשית, יש מי שנכנס בדלת השירות, ויש מי שנכנס דרך הביוב, כולם נכנסים. כן, דוחקים, מגיעים ככה, מאבדים אצבעות בדרך, אבל מגיעים. בסדר?
יש בזה אבל גם חוסר מן הצדק, כמו שהסתכלנו על דתות אחרות. זאת אומרת, שם אמנם יש, צריך להגיד משהו בפה, או צריך להאמין במשהו.
לא, זה להפך. זה אומר, לא, זה אומר, זה אומר שהנפש היא בעלת נצחיות באופן טבעי.
אבל לא של גויים.
מי אמר לך של גויים לא?
לא כתוב
שאין להם. הראיה שבהמשך המשנה כתוב שבלעם אין לו חלק. שואלת הגמרא, בלעם אין לו חלק, הרי הוא גוי. סימן שסתם ככה היה צריך להיות לו. מזה אנחנו לומדים שחסידי אומות העולם בשביל חלק לעולם הבא. בסדר?
הם צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה.
פחות, הם צריכים לעבוד פחות קשה. הם צריכים לעבוד פחות קשה.
למה? הם?
ודאי. יודע מה זה חסידי אומות העולם? כן, שבע מצוות, יאללה. כולם יש להם. לאנחנו זה מסובך. כן, טוב. לכן מובן מדוע רוב בני האדם בחרו להיוולד יהודים. בחרו להיוולד גויים. כי זה הרבה יותר קל והרבה יותר פשוט. זה לא תשובה, השאלה סמויה, השאלה לא כתובה, אבל היא מובנת, כן? מה? למה? יש, זה מה שאומר. לדעתנו, אין אדם בעולם, בין איזו אומה שיהיה, אשר לא יגמלו האלו, השכר טוב על מעשיו הטובים. כלומר, אנחנו דנים אותו לפי מעשיו, ולא לפי הצהרותיו. אז מי יקבל את השכר אם לא נשמתו? זה לא מה שכתוב. מה?
זה לא תהיה לנפש שהייתי עם צריך. אם הוא עושה טוב, אז כן.
לא, 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 לא. נגיד ככה, זה, הרב קוק אומר משהו כזה בעולת ראייה, אבל הרמח"ל כבר באדיר במרום הסביר שזה בסיבוב הראשון. בסיבוב השני כולם יש. כן? זאת אומרת, יש כמה ראונדים. כן? כלומר, כל ישראל יש להם חלק מהעולם הבא. גויים? תלו, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. אחרי שכל העולם יתעלה, גם אלה שאין להם, גם הם יעלו. אולם, מאמינים אנו כי הטובה השלמה, שמורה לאנשים אשר כבר בחייהם היו מקורבים לאלוה, על מדרגתם לאחר מותם, אנו דנים לפי מדרגתם בחייהם. ברור. טוב, אז צריך להבין מה זה הקרבה אל האלוה, מה זה אומר. טוב, אז בזה נצטרך לעסוק בפעם הבאה. שלום.